בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון. זה החלק הראשון של המשנה, אני נראה את החלק השני של המשנה. קודם כל, מי זה רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא? כאן הרב קהתי מביא את הגמרא מסכת כתובות, לגבי הילדים של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא הוא שאמר את המשנה הראשונה. פעם שעברה דיברנו על מי זה היה רבי יהודה הנשיא, ומי זה היה רבה, שהיה אדם מנהיג משכבו ומעלה, גם נשיא, גם רב חשוב, גם שהוא סידר את המשניות, זיכה אותנו, אסף וליקט, סידר את המשניות. הבנים שלו, היו לו שני בנים, אחד היה חכם ואחד היה נשיא. חכם הוא חכם, חכם בתורה. והשני היה נשיא, נשיא זה אדם שצריך להיות מנהיג. הוא למעשה החכם האחרון שנקרא נשיא, אחרי רבי יהודה הנשיא, הוא היה הנשיא האחרון. זה היה רבן גמליאל. עדיין נקרא נשיא, אחרי זה כבר לא היו נשיאים, לא היה בחינה כזאת של נשיא, לא נוזכרים התנאים בשם נשיאים. בכל זאת, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, זאת אומרת, טוב לו לאדם, הוא אדם כאמור, אדם נשיא, הוא אדם שעסוק בהנהגת עם ישראל, הוא נותן כאן הדרכה נכונה. יפה תורה עם דרך ארץ. יפה לו לאדם שיעסוק בתורה, אבל גם במלאכה. לא רק בתורה, גם תהיה לו פרנסה. זה מציאות נאותה לאדם שתורה עם דרך ארץ. שהגיעת שניהם, שהגיעתו של אדם בשניהם בתורה ובמלאכה, משכחת אבון משיחה דעתו של אדם מן החטא. הבטלה היא מביאה, אבי כל חטאת היא הבטלה. אדם הוא בטל, הבור ריק, אין בו מים, מה יש בו? נחשים ועקרבים. הבור ריק, הכוונה היא, כשאנחנו בטלים ואין לנו מה לעשות, באות כל מיני מחשבות, כל מיני דמיונות, כל מיני דברים לא טובים, אז האדם צריך להעסיק את עצמו בדברים חיוביים. מדבר כאן על שני, הפשט כאן, על שני דברים. על לימוד תורה, האדם צריך למלות את רוחו, את מוחו, את ליבו בלימוד תורה, ולעסוק בפרנסה פשוטו כמשמעו. הוא עמל בשני הדברים, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גופנית, הדבר הזה ממלא אותו, במילא החטא משכחת אבון. הוא מביא כאן את פירוש ברטנורה, שהוא מבאר שהתורה מתשת כוחו של אדם, והמלאכה מפרכת ומשברת את הגוף. ומתוך כך, יצר הרע בטל ממנו. על ידי העיסוק הזה שאדם עוסק בתורה ובמלאכה, במילא יצר הרע בטל ממנו. ויש מפרשים שכל צד האבון נהדר ממנו, שמצד תורתו הוא יודע מה שהוא צריך להיזהר. הוא לומד תורה, אז הוא יודע מה להיזהר, אז במילא אין לו אבון. ומצד פרנסתו הוא לא צריך, מכיוון שיש לו פרנסה מסודרת, הוא עמל ועובד, הוא לא צריך להיות ערום או שקרן או גנב בשביל לפרנס את עצמו. במילא אין משכחת אבון. הוא מרוויח את לחמו ביושר, במילא אין מביא את זה בשם המאירי את הדבר הזה. במילא משכחת אבון. וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה. אז ראיתי על זה כמה פירושים. הפירוש הפשוט, כמו שראינו, אדם צריך ללמוד תורה, אבל גם לפרנס את עצמו. ואם לא, סופה בטלה, כי הוא יושב ולומד תורה, וכל החושב ממה אני אתפרנס. אז לימוד התורה שלו, הראש שלו בפרנסה. ומכורה יושב, הוא לא מצליח להתרכז בלימוד התורה, כי כל הזמן הראש שלו בדבר אחר. אז לכן, כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה, ולא רק בטלה, הרי אין לו פרנסה, והוא צריך פרנסה, יש לו ילדים, יש לו משפחה, מאיפה תהיה לו פרנסה? מה הוא יעשה? אז הוא מתחיל להשיג כל מיני ממון בצורה לא ישרה, ובמילא זה גורר אותו למצב, מחמת עניותו יבוא לידי חנופה, רמאות, גניבה, גזלה, ולעבירות אחרות. גם מפרט, מה קורה לאדם כשאין לו פרנסה והוא נאלץ בכל זאת להתקיים, אז הוא משיג את הפרנסה שלו בדרכים שאינן ישרות. ראיתי גם פירוש אחר, כל תורה שאין עם המלאכה, דהיינו אדם לומד תורה, אבל הוא צריך גם לקיים אותה, זה המלאכה. וכל תורה, מלאכה זה גם מלשון שליחות, מלאך, שליח. כל תורה צריך שתהיה לה גם יישומה של אותה תורה. אז אם רק היא לימוד תורה ואין בה יישום של התורה, ואין בה שליחות של תורה, היא בסוף בטלה וגוררת אבות. זה החלק הראשון של המשנה. החלק השני, וכל העמלים עם הציבור, יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייתן וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה, כאילו עשיתם, לא עשיתם, אלא כאילו, כאילו אתם עשיתם את הדבר. הפשט כאן בדברים במשנה, כל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייתם. אבותם של מי? אבותם של הציבור מסייתם. כן. למה המשל דומה, כשנבין, אדם חקלאי, הוא זורע הזרעים. עכשיו הוא בא ומשקה את הזרעים, והזרעים כתוצאה מזה נופתים, ויש שיבולים, יש חיטה, יש הכל. בסדר, החקלאי הוא השקע, הוא איבד, הכל. אבל האמת היא שכל השיבולת שצמחה, היא צמחה מתוך הגרעין. הגרעין הביא את השיבולת. מה שעושה החקלאי הוא רק עוזר, מעורר, מפתח, מגלה את מה שיש כבר באותו גרעין של חיטה. זה מה שעושה החקלאי. זה משל כמובן. הנמשל לגבי אלה שעוסקים עם הציבור. אלה שעוסקים עם הציבור צריך לדעת שהציבור בעצמו זה הגרעין. זכות אבותם של הציבור, דהיינו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וכל אבותינו, הם עומדים ביסוד עם ישראל, ביסוד הציבור. אם אתה איש ציבור, או מחנך מה שנקרא, מלמד, ואתה מגלה את הכוחות, את מה שיש בתוך הציבור, אז בסדר, תבוא עליך הברכה. אבל היסוד זה לא מה שאתה עוסק עם הציבור. היסוד זה מה שיש בציבור בגלל שהוא ציבור, בגלל שיש לו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהם בעצם מעשי אבות סימן לבנים, נמצאים בכל יהודי ויהודי. אז זה הפשט כאן. כל המילים הציבור יהיו המילים מהם לשם שמיים. לא לשם עצמם, לשם שמיים, זה רצון השם. שזכות אבותם של הציבור מסייתם למי? למי שעוסק בציבור. זכות האבות שלהם. וצדקתם של האבות עומדת לעד. ואתם, אז רגע, מה, אז אני נניח האדם, איש הציבור, מה איתי? הוא אומר, זכות אבות עומדת להם. הכל מתחיל מהאבות, הכל מתחיל מהציבור. מה איתי? אני בתור איש ציבור, או מחנך, או מורה, מה איתי? מה כל הזכויות שלי כאן בעניין הזה? ואתם, אלה שעוסקים עם הציבור, אלה שעוסקים בחינוך, מעלה אני עליכם שכר הרבה, תקבלו שכר, אל תדאגו, כאילו עשיתם, כאילו, לא באמת, כאילו עשיתם. ככה גם צריך להתראה, כשעוסקים עם ציבור, כשעוסקים בחינוך, עוסקים עם ילדים, צריך לדעת שאנחנו עוסקים עם אנשים נשמות אלוקיות. הציבור זה המשך של האבות, של כל עם ישראל לדורותם. אנחנו רק מסייעים, אנחנו רק עוזרים לגלות את הפוטנציאל שיש בציבור. וזה שאנחנו עושים, הזכות הזאת עומדת לנו כמובן, יש שכר גדול לדבר הזה, וכאילו אתם עשיתם את התלמידים או הציבור, אבל באמת זכות האבות עומדת לציבור. המשנה השלישית הוא ממשיך, אותו רבן גמליאל הנשיא, הבו זהירין ברשות. ברשות זה השלטון. תהיו זהירין עם השלטון. מדוע? שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמם. מי שמחזיק בשלטון הוא אינטרסנט. זה התפיסה, שכל מי שמחזיק בשלטון יש לו אינטרסים. אז אתם תהיו זהירים איתם, אל תגלו להם כל דבר, תדעו לכם, עכשיו הם צריכים אתכם, אוהבים אתכם, לכן הם אוהבים אתכם, בגלל שהם צריכים אתכם, אז תיזהרו איתם. נראים כאוהבים בשעת הנעתן, יש בחירות, דבר ידוע, לפני הבחירות כולם רצים אל הבוחרים, ומבטיחים, מבטחות, נראים כאוהבים, חוגי בית, מבטיחים הבטחות, נראים יפה מאוד. נראים כואבים בשעת הנעתן, כי יש להם הנאה מזה, כי בוחרים בשבילהם. ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. אבל כשאתה צריך אותם אחר כך, אחרי שבוחרים אותם, אחרי שנתת להם את מה שנתת, אז אתה פונה אליהם ואתה חסר. איך אומרים, לא מצא אותם, זה מזכיר לי, לא פעם. מישהו היום אמר לי את הדבר הזה. לפעמים אתה מחפש מישהו, מישהו שהיית בעדו, ובחרת בעדו, והשתדלת בעדו, והתאמצת בעדו, הוא עלה לאיזה תפקיד, או לשלטון, או למשהו כזה, אחרי זה אתה מחפש אותו, אין לו זמן בשבילך. צריך, אם בכלל אפשר להיפגש איתו. זה טבעו של, טבעם של אלה, שהם תופסים את ה... את השלטון, את השררה, שהם נראים כואבים כשהם צריכים אותך, אבל לא עומדים לו לאדם בשעה שאתה צריך אותם. הוא היה אומר, אותו רבן גמליאל, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הפשט, עשה רצונו כרצונה. רצונו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, מה אני רוצה, מה שהאלוקים רוצה, מה, זה מה שאני רוצה. עשה רצונו, כאילו זה הרצון שלך. כל העניין שלנו בעבודת השם זה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. זה נקרא השוויית הרצונות. ללמוד מה הוא רוצה, אדם שלומד תורה, לומד מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואנחנו צריכים לקיים את רצונו. על ידי זה מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא. זה כמו ביחסי אנוש. גם ביחסי אנוש זה ככה. אתה רוצה להתקרב למישהו, תעשה את רצונו, אתה מתקרב אליו. אתה לא עושה את רצונו, אתה מתרחק ממנו. עשיית הרצון זה קרבה, לא קרבה גיאוגרפית, זה נקרא קרבה רצונית. לכן, עשה רצונו כרצונך, כי אם אתה עושה את רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונך כרצונו, תהיה לך סייעתא דשמיא, והוא יעשה את רצונך כרצונו, הוא יעזור לך ברצונות שלך. וזה מצוות עשה. בטל רצונך מפני רצונו, אם בא לך היצר הרע חס ושלום, אז בטל את הרצון שלך שהוא רצון שהוא לא טוב, מול הרצון של אלוקים, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, שאם יש לך חס ושלום מישהו שהוא נגדך, על ידי זה שאתה עושה את רצון השם, ואתה מבטל את רצונך מפני רצונו, ומבטל רצון אחרים מפני רצונך.